ערכין, דף חף ג', מתחילים בעזרת השם, במשנה, בתחילת העמוד. אחד קיבל התעוררות מאוד גדולה יום אחד, והוא החליט, והוא אמר שהוא מקדיש את כל הנכסים שלו, את הבית, את הרכב, כל הנכסים שלו הוא מקדיש לבית המקדש, שיש שם על ההוצאות השוטפות של בית המקדש. טוב, איזה יופי, הוא מרגיש מרומם בטח, אבל מה קורה למחרת? אחרי יומיים, אין לו כסף, אין לו לחם, אין לו דרך לקנות חפצים או דברים שהוא צריך לבית. ואז הוא אומר לעצמו, נו, מה עכשיו עושים? ואז הוא חושב, יש לו רעיון טוב. אומר לאשתו, תשמעי, אנחנו עכשיו הולכים לעשות. נלך לבית הדין, ואני אגרש, ייתן לך גט, ואחר כך, כמובן קיבלת גט, צריכה לקבל גם כתובה, לא? אבל אין לי כסף לתת לך לכתובה. את תרוצי מהר להקדש, תגידי להם, בעלי, הכתובה שלי, הנכסים משועבדים לכתובה שלי. אמנם הוא הקדיש את הנכסים, אבל היה שיעבוד של הכתובה. אני דורשת שתיתנו לי את השווי של הכתובה מההקדש. ואז ההקדש באמת ייתנו לה את השווי של הכתובה, ואז הם ביחד ייהנו מזה, יתחתן איתה בחזרה, והם ייהנו מזה ביחד, מהכסף הזה. בגלל שיכולה להיות מציאות כזאת, לכן אומרת המשנה, המקדיש נכסיו, אדם שהקדיש את כל הנכסים שלו, והייתה עליו כתובת אישה, הוא נשוי, רבי אליעזר אומר, כשיגרשנה, אם הוא מעוניין לגרש את האישה הזאת, הוא צריך לקחת בחשבון שהגט יהיה גט אמיתי, הוא לא יכול להתחתן איתה אחר כך, כדי שלא יעשה את הארמומיות הזאת, לא יעשה איתה כנוניה כזאת. אז מה עושים כדי שבאמת הוא לא יכול להתחתן את אחר כך בחזרה? ידור הנאה, הוא ידור נדר, שמעתה ועד עולם, הוא לא נהנה ממנה יותר שום דבר, והיא לא נהנית ממנה יותר משום דבר, ואז אנחנו יכולים לוודא שהגט הזה הוא גט. אם הם התחתנו, הם ודאי היינו אחד מהשני, אז הם לא יכלו להתחתן לעולם ועד. ואז, אם הוא באמת נותן לגט, שיהיה רציני עם עצמו שהוא מגרש אותה. שזה לא יהיה מציאות כזאת שנותן לגט, כדי אחר כך להתחתן אותה בחזרה, וליהנות מהכסף של הכתובה שהיא יוציאה מההקדש. רבי יהושע אומר, אינו צריך. הגמרא תבאר תכף למה. כי היוצא בדבר אמר רבן שמעון בן גמליאל, אף הערב לאישה בכתובתה. אחד שלפני החתונה ככה, באמת שמח על הניסויים המאושרים שיש כאן, ענבי הגפן בענבי הגפן, והוא החליט שהוא חותם ערבות. תשמע, חתן יקר, אם אתה לא יהיה לך כסף לשלם את הכתובה של אשתך, אם חלילה תצטרכו, הוא מקבל על עצמו לשלם את זה. עכשיו, עברו ימים, ויום אחד הבעל באמת אין לו כסף. הזוג הזה אין להם כסף כל כך לחיות. אז מה הם עושים? חושבים גם כן אותו רעיון. הוא בכאילו יגרש אותה, זאת אומרת בכאילו, הוא באמת יגרש אותה. היא תלך תקבה את הכתובה, כי לבעלה אין כסף, תקבה את הכתובה מהערב של הכתובה, ואז יתחתן איתה הבעל בחזרה, והם ייהנו מהכסף יחד. לכן, גם אותו דבר מקרה של ערב לאישה בכתובתה, הוא חתם ערבות, והיה בעלה מגרשה, ואין לו כרגע נכסים מאיפה לתת לה את הכתובה, ידירנה ענה, למה? אותה סיבה, שמה יעשה כנוניה על נכסים של זה ויחזיר את אשתו, אולי אם יעשה כנוניה כזאת עם אשתו, את יחי תקחי ממנו את הכסף של הכתובה, מהערב הזה של הכתובה. ואחרי זה נתחתן איתך בחזרה ונחיה ביחד מהכסף הזה. לכן הוא חייב להדיר אותה הנאה, הוא לא ינה ממנה יותר והיא לא תנה ממנה יותר, ואז הוא לא יכול להתחתן איתה בחזרה, ואם הוא רוצה לתת לה גט, זה יהיה גט אמיתי. למדנו אבל לגבי הקדש, אם אדם הקדיש את כל נכסיו, ועכשיו מגרש את אשתו, והיא תגבה את הכתובה כמובן מההקדש, חייבים לעשות, להדיר הנאה את האישה, שהיא לא תנה ממנה והוא לא ינה ממנה, כדי שהם לא יעשו ביניהם כנוניה. כך סובר רבי אליעזר, אבל רבי יהושע אומר לו, לא צריך לעשות את הנדר הזה. נשאלת השאלה, במה יקמיף לגי? במה באמת הם נחלקו? מה, רבי יהושע לא חושש מהכנוניה הזאת? אומרת הגמרא, רבי אליעזר סבר, אדם עושה כנוניה על ההקדש כמו שהסברנו. ורבי יהושע סבר, אין אדם עושה כנוניה על ההקדש. זה סוג של דבר שאדם לא ייגע בו. אדם לא הולך לשחק עם כסף של הקדוש ברוך הוא, כסף של בית המקדש. אומרת הגמרא, והלא הדה אמר רב הונא, שכיב מרע שהקדיש כל נכסיו. שכיב מרע, זה אדם שהוא חולה והוא נוטה למות כבר. והלך, דבר צפוי מאוד. אם אין לו יורשים, דברים כאלה, יורשים מסודרים. הוא החליט שהוא הקדיש את כל נכסיו לבדק הבית. זה יכול להיות מעשה מאוד אצילי. טוב, ואמר, רגע, אני נזכר עכשיו, מנה לפלוני בידי. זאת אומרת, יש לי איזשהו חוב, איזה 10,000 דולר, 10,000 שקל, שאני חייב לפלוני, והנכסים שלי השתעבלו לזה. אז הוא כן יוכל לגבות מההקדש, כי הנכסים שלי היום משועבדים אליו לפני שהקדשתי אותם. אז על זה כתוב שהוא נאמן. למה? חזקה אין אדם עושה קנוני על ההקדש. רגע, אז מי זה? רבי יהושע אמר את זה. למה כתנאי אמרה לשמעתי? מה, אתה רוצה להגיד לי שהדברים של רבונה זה רק לפי רבי יהושע נאמרו, שאין אדם עושה קנוני על ההקדש? אומרת הגמרא, לא, בעניין של שכיב מרע זה סיפור אחר לגמרי. עד כאן לא פליגי, כל המחלוקת בין רבי אליעזר לבין רבי יהושע, זה זוג צעיר או זוג בגיל העמידה, בגיל שמדיין יש להם את החיים לפניהם, שהם יכול להיות שהם יעשו אולי קנוניה להקדש לפי רבי אליעזר, רבי יהושע סובר שגם לא יעשו קנוניה כזאת, לא פליגי אלא בבריא. אבל בשכיב מרע, כמה זמן הוא יחיה הוא לא יודע, מה הוא ילך עכשיו לעשות קנוניה בשביל שבן אדם ייהנה והוא ייכנס ישר ל... לא לגן עדן, לא מסתבר דבר כזה. דברי הכל, אין אדם עושה קנוני על ההקדש. שכיב מרע, כולם יודעים שהוא לא יעשה קנוני על ההקדש. מה הייתה? מה? למה הוא לא יעשה קנוני? אין אדם חוטא ולא לא. אדם לא יעשה חטא והוא לא נהנה מזה. הוא לא יעשה חטא בשביל שמישהו אחר ייהנה. אז לכן אנחנו לא חוששים. לעשות מצווה, אדם יכול לעשות מצווה בשביל שמישהו אחר ייהנה, זה ודאי. אבל חטא זה לא יהיה. איקא דאמרי, יש כאלה אחרים שמסבירים את המחלוקת בין רבי אליעזר לבין רבי יהושע לגבי הסיפור הזה עם הקנוניה על ההקדש בצורה כזאת. בברי דכולי עלמא לא פליגי, דאדם עושה קנוניה על ההקדש. כן, הגרסה שאדם כן יעשה קנוניה כשהוא אדם בריא. ולכן כולם מודים שחייבים פה איזושהי תקנה מסוימת בין הזוג הזה ש... הבעל הקדיש את כל נכסיו להקדש, עכשיו הוא שולח, הוא נותן לאשתו גט, שולח אותה לקחת את הכתובה, צריך לעשות פה איזושהי תקנה מסוימת. עכשיו השאלה היא, מה התקנה לעשות שלא תהיה פה הורמה כזאת? ואחר, בנדר שהודר ברבים כמפלגי. המחלוקת ביניהם, כשאדם נודר נדר, ברבים, מול הרבה אנשים, האם הוא יכול להתיר את הנדר הזה או לא? מר סבר, לפי דעת רבי יהושע, יש לו הפרה. אפשר להפיר את הנדר הזה. אז לכן, מה תגיד? שהבן אדם הזה עכשיו ילך, יעשה נדר, שהוא מדיר הנאה את אשתו, מחר הוא ילך יתיר את הנדר, מה הרווחנו? לכן אמר רבי יהושע, אין צריך, כשלא יעשה את הנדר הזה. הרבה מר סבר, לעומת זאת רבי אליעזר אומר, אין לו הפרה. ברגע שהוא נודר מול הרבה אנשים, הוא לא יכול להפיר את הנדר הזה. אז מעולה, זה מה שיעשה באמת. שיעשה נדר, עכשיו כשהוא מגרש את אשתו, שהוא לא נהנה ממנה יותר, והיא לא נהנית ממנו יותר. ואז הוא לא יכול להתחתן איתה בחזרה, אז לא יהיה פה שום קנוניה. זה הסבר אחד במחלוקת. והיא בעיתה עם ההסבר נוסף במחלוקת. לכולי עלמא נדר שהודר ברבים, יש לו הפרה. זאת אומרת, לא יעזור הנדר הזה. ואחר, בנדר שהודר על דעת רבים כמפלגי. פה המחלוקת היא, כשאדם נודר, למשל בית דין אומרים לו, אתה עכשיו נודר לא על דעת עצמך, אלא על דעתנו. ואם אתה עכשיו הולך אחרי זה להתיר את הנדר, זה צריך גם להיות מותר על דעתנו. אנחנו כמובן בחיים לא נסכים להתיר את זה. וזה המחלוקת. ולמעשה, אם יש לו אתרה לכזה מין נדר, שזה למעשה דעתו של רבי יהושע, אז מה יש פה לנדור כזה נדר? ממילא אפשר להתיר אותו אחר כך. אבל אם אין לו אתרה שזה דעתו של רבי אליעזר, אז שינדור את הנדר הזה, ואז אין את הבעיה של הקנוניה. שואלת הגמרא, ואלא עדה אמר המימר, נדר שהודר ברבים, יש לו הפרה. אז זה לא מתאים עם דעתו של רבי אליעזר בפירוש הראשון, שהוא סובר שאין הפרה. ועל נדר שהודר על דעת רבים אומר המימר, אין לו הפרה. זה לפי הפירוש השני, לא מתאים עם רבי יהושע, שהוא אומר שיש כן הפרה. למה כתנאי אמרה לשמעתם? את רוצה להגיד לי שהוא אמר את הדברים שלו, דברים ששנויים במחלוקת תנאים? ותו, שאלה נוספת יש. אתה רוצה להגיד שרבי יהושע אומר לא לנדור בגלל שהנדר לא יועיל? אז מה אתה אומר? אינו צריך? לא, אל תנדור, אין צורך. תגיד, לא יועיל הנדר, אל תגיד לא צריך לנדור. רבי יהושע אומר אינו צריך לנדור, אינו מועיל הנדר מבעלי. אתה אומר שאם הוא נדור, כל נדר שהוא רק נדור זה לא יעזור. ככה סובר רבי יהושע לפי איך שאנחנו מתרצים עכשיו, אז שלא יגיד אינו צריך לנדור, תגיד, לא יועיל הנדר שהוא נדור. אלא, במה באמת נחלקו? רבי יהושע ורבי אליעזר, כולם מודים שנדר שהודר על דעת רבים אין הפרה. זאת אומרת, ודאי שאפשר להשתמש עם הכלי הזה שהבעל אינדור על דעת רבים. מה המחלוקת ביניהם? אחא, בשאלה די הקדש כמפלגי. האם אחרי שהבעל הלך והקדש את כל הנכסים, מה אתה כל כך נבהל? מה הבעיה? אתה מתחרט שהקדשת? תעשה התרת נדרים על ההקדש עצמו. תבטל את ההקדשה שהקדשת. בזה המחלוקת ביניהם. שמה? עכשיו הגמרא בעצם מביאה שבזה הם באמת נחלקו. הגמרא מביאה ברייתא שגם מפרטת באיזה צורה הם נחלקו. והתניא, באמת יש ברייתא שמחזקת את הדברים שנחלקו, האם אפשר להתיר הקדש, אדם שהקדיש משהו היום יכול לבטל את ההקדשה הזאת. הברייתא מביאה ככה, המקדיש נכסיו, הקדיש כל הנכסים שלו לבדק הבית, והייתה עליו כתובת אישה, זאת אומרת הוא נשוי. רבי אליעזר אומר, כשהוא מגרשה, עידור הנאה. אנחנו לא מופתעים, זה מה שלמדנו במשנה. רבי יהושע אומר, אינו צריך לידור ממנה הנאה. ופה זה הנקודה הגדולה. ואמר רבי אלעזר ברבי שמעון, כשרבי אליעזר אומר שידור ממנה הנאה, הן, הן דברי בית שמאי, שהם סוברים שאדם יכול, שגם אם אדם הקדיש בטעות, הוא לא יכול אחר כך לבטל את מה שהוא הקדיש. אז הוא חייב להשאיר את מה שהוא הקדיש ביד ההקדש. אז חוששים שהוא ילך עכשיו ויגרש את אשתו ויתקח את הכתובה ויתחתן איתה בחזרה והם ייהנו מהכסף הזה שהיה לפני כן אצל ההקדש. כמו שמיד נראה. ומה שאמר רבי יהושע, שהוא לא צריך לנדור, הנן דברי בית הלל שהם סוברים שהקדש טעות, זה לא הקדש. הוא יכול לבטל את מה שהוא הקדיש, אז מה צריך לנדור? שהוא לא התחתן עם אשתו יותר? מה? הוא מגרש אותה, בשביל מה מגרש אותה? בשביל שתוציא מההקדש את הכסף שהוא הקדיש? אתה רוצה לבטל את ההקדש, תבטל את ההקדש. מה אתה צריך לגרש את האישה? שתיקח את הכתובה? שתתחתן איתה בחזרה? תבטל וגמרנו. לכן אמר רבי יהושע, אינו צריך. ועכשיו גם מפרטת מה זה בית שמאי ומה זה בית הלל. שבית שמאי אומרים, הקדש טעות הקדש, ולכן חוששים לקנוניה. כי הוא לא יכול לבטל עכשיו את מה שהוא יקדיש, אז לכן אם הוא גירש את אשתו שינדור הנאה ממנה, ואז הוא לא יתחתן איתה שוב, שזה באמת יהיה גט אמיתי, ותילל אומרים, הקדש טעות אינו הקדש, ולא צריך פה קנוניה, אתה רוצה לבטל את ההקדש שהקדשת, תבטל. למשל, רש"י מביא דוגמה, מה זה נקרא הקדש טעות. אדם אמר, שור לבן שיוצא מביתי הקדש. בסוף נמצא שור שחור. הקדש טעות, זה לא נקרא הקדש. בסדר. למדנו במשנה, וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר, אחד שבחתונה קיבל על עצמו להיות ערב לכתובה לטובת הבעל. עכשיו שהבעל מגרש את אשתו, ואין לבעל כסף שלהם את הכתובה, אז יש לנו פה חשש קל, אולי אפילו כבד, שהוא מתכוון כאן להוציא כסף מהערב של הכתובה. אז לכן, בשביל שזה לא יהיה דבר כזה, רוצה לתת גט? אין בעיה. שייתן גט וידור הנאה שהוא לא יכול ליהנות ממנה ולא תוכל ליהנות ממנו. זה מה שלמדנו במשנה. מספרת הגמרא, היה יהודי, נפלא ביותר. קראו לו משה בר עצרי. ארבה דקלתי אבא. הוא היה ערב לקלה שלו. זאת אומרת, הוא קיבל עצמו ערבות שאם לבן שלו לא יהיה כסף לשלם את הכתובה של הקלה, אז הוא ישלם במקום הבן שלו. ומי היה הבן שלו? ורב הונה ברי צורה מרבנן אבא. הבן שלו, רב הונה, היה תלמיד חכם צעיר, והוא זה שהתחתן, ולטובתו, נהיה משה בר עצרי ערב לכתובה. ותחיקה לי מילתא. רב הונה עסק בתורה בסירות נפש, בדחק, לא היה לו פרנסה. אמר רבי, לקה דנסבי יצא לרב הונה, כי אין פה מישהו שייתן יצא לרב הונה, דלגרש לדי ביטו, שיגרש את אשתו, ותתבע כתובתה מאבוע, שתלך לאבא שלה, שתלך לאבא, לחמיה, לאבא של בעלה, רב הונה, שהוא בעצם קיבל על עצמו ערבות לכתובה. ולעד רמי אדרי, היא תיקח ממנו את הכתובה ותחזור חזרה לרב הונה. רב הונה יחזיר את גרושתו. אמר לי רבה, מה? וענה נידור הנעת נען. זאת אומרת, אם הוא באמת יגרש את אשתו, כיוון שאין לו כסף, ויש פה מישהו שהוא ערב לכתובה, שזה במקרה אבא שלו, אז על זה המשנה אמרה, שהוא בזמן של הגט יהיה חייב לנדור הנאה מאשתו, ולא יכול להתחתן את אחר כך בחזרה. והבאי, למה באמת הבאי אמר את ההצעה הזאת? עדו קולדם מגרש בבית דין המגרש, מה, הוא חייב לגרש אותה דווקא בבית הדין ששם הכריחו אותו לנדור? הוא יכול להתגרש בלי שבית דין יכריחו אותו, ואז הוא יגיד לאבא שלו, הנה, תשלם את הכתובה לקלה כמו שהתחייבת, וככה התחתן איתה בחזרה ונגמר הסיפור. לסוף, הגלי מילתא דקוהן אבא. בסוף מה התברר שרב הונה הוא בכלל כהן, לא יכול לגרש את אשתו? אמר רבייה, בתר עניה אז לעניותה. אחרי אדם עני, מתגלגל כל הדברים סביב סביב שהוא יישאר בעניותו. מאוד מעניין, זאת אומרת, ברגע שבאדם הוא עני, אז מישהו אחר אומר, למה הוא לא עוזר לעצמו? למה הוא לא עושה משהו שהוא לא יהיה עני? אנשים צריכים להבין, ברגע שבן אדם הוא עני, אז מה שהוא רק לא יעשה אחרי העניות שלו, אחרי עני הולכת העניות. אז אם נגזר על רבונה שהוא ילמד תורה מתוך הדחק, אז זה לא יעזור, יעשה כזה מין עיצה וכזאת עיצה. בסופו של דבר, התוצאה תהיה אותו תוצאה. שואלת הגמרא, מי אמר אביי, אחי? וכי אביי אמר עיצה כזאת לעשות, להוציא כסף מבן אדם שלא ביושר, בעורמה. ואמר אביי, איזה הוא רשע ערום. יש משנה מסכת סוטה דף חף שמפרטת אדם שהוא רשע ערום. הרשע ערמומי. מה זה נקרא? שהוא רשע מצד אחד, שהוא נכנס ומתערב במריבה שלא קשורה אליו, והוא ערמומי שהוא באמת מצליח. שהוא מצליח לתת עיצה לאחד מהצדדים, והוא באמת מצליח בעיצה הזאת. על מי זה מדובר? זה המשיא עיצה, אדם שנותן עיצה לאחד, שהיה איזה אחד שלפני שהוא נפטר, הוא אמר שהוא נותן מתנה את כל הנכסים שלו לאדם אחד, אבל אחרי שהאדם הזה ימות, שהנכסים האלה לא יעברו ליורשים של האדם הזה, אלא שהם יעברו למישהו אחר לגמרי. בסדר? לדוגמה, ראובן הולך למות, נותן מתנה את הנכסיו לשמעון, שאחרי ששמעון ימות זה יעבור ללוי, לא ליורשים של שמעון. הולך איזה אחד, נותן עיצה לשמעון, במקום עכשיו ששמעון ימות, הנכסים יעברו ללוי, תארי רוצה שהירושים שלך יקבלו את זה? מה הבעיה? קח את הנכסים, תמכור אותם. והוא נותן לו עיצה למכור בנכסים, כי רבן שמעון מגמליאל, שלפי דעתו, באמת זה יועיל למכירה הזאת, הנכסים יהיו ברשות הקונה, והמוכר יישאר עם הכסף, ואז הכסף יעבור לירושים. זה נקרא אדם רשע, מה אתה מתערב? יש פה את שמעון ואת לוי, שעכשיו לוי אמור לקבל את הנכסים אחרי שמעון, למה אתה צריך לתת עיצה לשמעון? ועוד נתן לו עיצה, הוא ערמומי, כי העיצה באמת הצליחה. כי לפי רבן שמעון בן גמליאל, הנכסים האלה באמת נמכרו. ופה זה מאוד דומה, מה? תיתן עיצה לרבונה, שילך ויגרש את אשתו בשביל להוציא כסף מאבא של רבונה? עונה הגמרא, ברי שני. פה זה שונה. זה מדובר פה על משה בר אצרי, זה על הבן שלו, זה רבונה. מה, לתת כסף לבן? שהבן צריך כסף? וצורה מרבנן שאני. ורבונה עוד היה תלמיד חכם. זה גם שונה. כי אחרי הכל, בפוסקים כבר כתוב, שאם יש אדם שתומך בעניים, איזה עניים הוא צריך דבר ראשון לתמוך? בקרובי המשפחה שלו. ואם יש לו קרובי משפחה תלמידי חכמים, כל שכן שהוא צריך לתמוך בהם. ובמבין קרובי המשפחה, במי צריך לתמוך ראשון? בקרבה הראשונה, בבן שלו. אז ברור שמשה ברצחי היה צריך לתמוך בבן שלו אם יש לו כסף. כל שכן שהוא תלמיד חכם. אז לכן זה בכלל לא היה כמו מקרה רגיל של רשע שנותן עיצה שאינה הוגנת. שואלת הגמרא, ותיפו כלי דערב דכתובה לא משתעבד. שמספיק שהערב של כתובה הרי בכלל לא משתעבד, זה עניין פה בסך הכל שרוצה לעזור לחתונה וכולי, כמו שנראה בהמשך. אבל בכל אופן, משה בר אצרי לא היה צריך לתת את הכסף, כי הערב של כתובה לא משתעבד לכתובה באמת. עונה הגמרא, קבלן, אבל זה לא היה סתם ערבות, זה היה ערבות קבלן, שזה כאילו הוא קיבל את ההלוואה, והוא אפשר לבקש ממנו ישירות את הפיראון לפני שהולכים בכלל ללווה. אז הוא הרבה יותר מתחייב והוא כן צריך לשלם את הכתובה. הניחא למאנדא אמר, קבלן אף על גב דלת לנכסים ללווה משתעבד. זה באמת יהיה נוח לומר שאבא של רב הונא, דיינו משה בר אצרי, השתעבד לכתובה, הוא היה ערב קבלן, וגם אם ללווה, במקרה שלנו לבעל, לא היה נכסים, בכל זאת הערב קבלן משתעבד. אלא למאנדא אמר, היטלי משתעבד, לטלי לא משתעבד, מה יקלה ממר? לפי הדעה שסוברת, שכשאדם הוא ערב קבלן, ללווה לדוגמה, או לבעל שבא להתחתן, אז אם יש ללווה או לבעל כסף, אז הערב קבלן משתעבד גם, שאם בזמן הפיראון לא יהיה לו כסף, אז הערב ייתן את הכסף. אבל אם אין ללווה או לבעל כסף גם עכשיו, בזמן ההלוואה או בזמן החתונה, אז הערב קבלן בכלל לא מתחייב. וכאן במקרה שלנו מסתבר של רבונה לא היה כסף כשהוא התחתן. אז אם כן, אבא שלו בכלל לא היה, באמת היה מחויב לשלם את הכסף לכתובה. מתרצת הגמרא, תירוץ ראשון, בית אימה, רבונה אבא לי. יכול להיות שרבונה כן היה לו כסף מתי שהוא התחתן, והשתדוף, זה התקלקל לו הנכסים. והיא בית אימה, אפשרות שנייה, אבא לגבי ברי, כשאבא הוא ערב קבלן לבן שלו, שיעבוד עם מי שעבד נפשי. גם אם אין לבן נכסים, אבא כן משתעבד בתור ערב קבלן. אמרנו שיש מחלוקת אם קבלן של כתובה משתעבד או לא משתעבד. כן, כמו שראינו בסוף השורה הקודמת. עכשיו גמרא מביאה את המחלוקת בזה, די תמר. ערב, סתם ערב, לא ערב קבלן. דכתובה, דברי הכל לא משתעבד. עכשיו, ערב קבלן דבעל חוב, שהוא ממש לא סתם ערב, אלא הוא כאילו קיבל את החוב, את ההלוואה בעצמו, דברי הכל משתעבד. אבל ערב דבעל חוב, ערב סתם, לא ערב קבלן, שחותם ערבות לבעל חוב רגיל, וערב קבלן שחותם ערבות דכתובה, בשביל כתובה של אישה, בזה פליגי, יש מחלוקת. איקה למנדה אמר שזה תלוי. אית לנכסי ללווה, יש נכסים ללווה, שעה שהוא לווה את הכסף, משתעבד. אז באמת, הערב קבלן, אז הערב במקרה של הלוואה משתעבד, והערב קבלן במקרה של כתובה משתעבד. אבל אם לתלי, אם אין כסף ללווה או לבעל, לא משתעבד. אז הערב הרגיל במקרה של הלוואה והערב קבלן במקרה של כתובה, לא משתעבד. ואיקה למנדאמר, יש לו מה זו דעה אחרת שאומרת, אף על גב דלת לי, גם אם אין ללווה או לבעל כסף בזמן ההלוואה או בזמן החתונה, משתעבד, אז הערב כן משתעבד. והלכת בכול הוא, מה ההלכה בכל המקרים שדיברנו? אף על גב דלת לי, אפילו אם אין לבעל או ללווה נכסים, נמי משתעבד לבד מערב דכתובה. לא ערב קבלן, אלא ערב סתם של כתובה, ודאי לא משתעבד. דאף על גב דאית לי, אפילו אם יש נכסים לבעל בשעת החתונה, יש פה ערב שחותם על הכתובה, לא משתעבד. מה איתה, מה למה לא משתעבד? מצווה כעביד. כי בסך הכל, בזכות הערב הזה, הזוג הזה מתחתנים. אז הוא עושה מצווה. ובנוסף, ולא מידי חסרה. הוא לא חיסר מהאישה משהו, שאחרי זה כשהאישה תבוא להתבוע את הכתובה, ולא יהיה לבעל כסף, אז הוא הפסיד לאישה הזאת. הוא לא הפסיד ממנה כלום, זה רק תוספת של כסף שהיא מקבלת בתור מתנה. אז על זה הוא לא מתחייב אם הוא רק ערב. מספר את הגמרא, ההוא גברא דזבנינו לנכסי, היה איזה אחד פעם שמכר את הנכסים שלו. מכר את כל הנכסים שלו. וכגירשה לדבית הוא, ואחר כך הוא גירש את אשתו. עכשיו זה דומה מאוד למקרים שדיברנו במשנה. במקרים של המשנה זה היה שהוא הקדיש את הנכסים, היה מקרה אחר. שהוא פשוט לא היה לו כסף, והוא כאילו הפנה את אשתו לערב של הכתובה. פה יש מקרה אחר, שהוא פשוט מכר את כל הנכסים שלו. ואז הוא גירש את אשתו, ולאן אשתו הלכה כמובן? לזה שקנה את הנכסים של... זאת אומרת, הוא הלך, הוא דבר ראשון מכר את כל הנכסים שלו למישהו. עכשיו הוא הולך ומגרש את אשתו, ואין לו כסף שלהם לכתובה, כי הרי הוא מכר את כל הנכסים שלו, אז היא הולכת לזה שקנה את כל הנכסים. השאלה הייתה, האם באמת הוא צריך לתת את הכתובה? בסדר שייתן לה את הכתובה, אבל השאלה היא, האם אין פה איזה קנוניה שאנחנו צריכים להגיד, בסדר גמור, אתה רוצה לתת לגט, אבל אתה חייב אחרי זה להדיר אותה הנאה. האם גם פה אנחנו אומרים שהבעל צריך לעשות פה איזשהו פתרון, להדיר הנאה את אשתו, כדי שהגט יהיה גט אמיתי, ולא קנוניה להוציא כסף מהלוקח. זאת הייתה השאלה. שלחה רב יוסף ברי דרבה, את השאלה הזאת, לקמי דרב פאפה. האם ערב תנן, ערב שאדם לוקח על עצמו ערבות בכתובה, ואחר כך הבעל אין לו כסף, מגרש את אשתו, והיא הולכת לקחת את הכסף מערב קבלן, ואז הוא רוצה להתחתן איתה שוב, אז על זה אמרנו במשנה, שלא הוא ידיר אותה הנאה, כדי שלא יעשו כזה מן קנוניה, וגם הקדש תנן, גם כן שידיר אותה הנאה, כדי שלא יעשו קנוניה עם ההקדש, אבל השאלה היא לוקח מהו. האם אדם באמת במקרה שהוא מכר את כל הנכסים שלו למישהו, הוא לוקח המישהו הזה, ועכשיו יגרש את אשתו, היא תלך תיקח את הכסף מהלוקח, היא מתחתנת שוב, אז זה סוג של קנוניה. האם צריך גם הבעל להדיר את אשתו הנאה מתי שהוא בא ומגרש אותה? אמר לי, ודאי, גם פה צריך להדיר אותה הנאה. מה, תנא כרוך לנחשו ונזיל? מה, תנא פה כמו איזה רוכל שצריך עכשיו לספור את כל הכסף, כל מה שיש לו? הוא הביא שתי דוגמאות, ואתה תבין מפה שגם בלוקח צריך להדיר את אשתו הנאה אם הוא רוצה לגרש אותה והיא תיקח את הכתובה. זה דעתו של רב פאפה. נער דעי אמרי, חכמי נער דעה, סברו אחרת. הם אומרים, דתנן, תנן. הדוגמאות שכתובים במשנה שצריך להדיר את אשתו הנאה, באמת ידיר את אשתו הנאה. אבל דלא תנן, לא תנן, המקרה שלוקח, שלא כתוב שצריך להדיר את אשתו הנאה, לא צריך להדיר את אשתו הנאה. אמר רב משרשי, מה איתם עד נהרדי? מה הטעם של נהרדי שבאמת לוקח? לא. כי ביש למה הקדש, אני מבין למה הוא צריך להדיר את אשתו הנאה, כשהוא הקדיש את כל נכסיו, עכשיו הוא מגרש את אשתו, והיא לוקחת את הכתובה מההקדש, משום רווח להקדש, אנחנו רוצים לדאוג שהקדש לא יפסידו. הרב נמי, אתה מבין? שבאדם אין לו כסף, מגרש את אשתו, והיא הולכת לקחת כתובה מהערב של הכתובה, אחרי להתחתן את השוב, גם כן אנחנו דואגים שלא יהיה לו הפסד לאותו ערב. למה? המצווה הוא דווה, צריך הכל עושה מצווה שהוא עזר להם להתחתן, ולאו מידי חסרה, הוא גם לא לקח שום כסף מהאישה בזה שהוא חתם לערבות. זה לא כמו הלוואה שהמלווה מוציא כסף, ואתה לוקח על עצמך ערבות לעזור, להבטיח שהכסף יחזור אליו בחזרה. פה האישה לא הוציאה כסף מתי שהוא התחייב הערב שהוא יעזור להם הכתובה. אז השאלה היא פה, אלא לוקח מכדי, הרי מידע ידע דכל חד וחד יקה לכתובה. הוא יודע שאם הבן אדם הזה נשוי, הוא מחויב לה לכתובה. הוא לוקח את זה בחשבון שאולי יום אחד הוא יגרש אותה ואז היא תיקח את הכתובה ממנו. הבן אדם מוכר את כל נכסיו, אז הוא יום אחד יצטרך, אם הוא יגרש את אשתו, זה בדרך כלל מסתבר שזה מה שיקרה אם הבן אדם אין לו נכסים, ואז היא תבוא ותיקח ממנו את הנכס, אז שיקח את זה בחשבון. הקונה, המי נזיל ונזבון, למה הוא קנה את זה באמת? יהוד, הפסיד הנפשי, הוא היה צריך לקחת את האפשרות הזאת בחשבון, ואם הוא לא לקח את זה בחשבון, הוא הפסיד את זה לעצמו. עכשיו אומרת המשנה, איך באמת אדם שיש נכסים שהשתעבדו לחוב או לכתובה, איך אחרי זה, ואדם הקדיש את הנכסים שלו, הנכסים שיש עליהם שיעבוד, איך אחר כך מוציאים מיד ההקדש את הנכסים האלה? אז אומרת המשנה, המקדיש נכסיו והייתה עליו כתובת אישה. כאן המשנה נוקטת במקרה קצת שונה מהמקרה של המשנה הקודמת. כי כאן קודם כל אדם גירש את אשתו ורק אחר כך הקדיש את הנכסים. אז פה בוודאות הנכסים שלו כבר משועבדים לכתובה של האישה. אין פה קנוניה, כי הוא גירש אותה עוד לפני שהוא הקדיש את נכסה. ובכל זאת, הדין של המשנה נוהג גם פה. ובעל חוב, אדם שיש לו חוב אחרי שהוא הקדיש את נכסיו, ועכשיו יש לו, זאת אומרת, קודם כל הוא הלווה כסף למישהו, ואחר כך הוא הקדיש את נכסיו. אז הנכסים משועבדים לכתובה או לחוב. איך מוציאים את זה עכשיו מההקדש? אז אין האישה יכולה לגבות את כתובתה מן ההקדש. האישה לא יכולה לבוא עכשיו לגזבר, להגיד לו, תשמע, נכון שבעלי לשעבר, הגרוש שלי, הקדיש את הנכסים שלו להקדש? בסדר, אבל הנכסים האלה משועבדים לכתובה שלי, אז בקשת שלמו לי את הכתובה מהנכסים האלה. לא יכולה לבקש מהקדש שיתנו לה את זה. ואותו דבר, ולא בעל חוב את חובו, גם הבעל חוב לא יכול לבוא להקדש, תשמעו, זה שהקדיש לכם את הכסף שלו, הוא חייב לי כסף ונכסים משועבדים להלוואה. אבל מה? אלא, הפודה. זאת אומרת, מצד אחד, אבל מצד שני, באמת ההקדש פה לא חל, כי הרי הנכסים האלה באמת היו משועבדים לכתובה, והם היו משועבדים לחוב. אבל מה כן? הפודה. זאת אומרת, האישה או המלווה ניגשים לגזבר, אומרים לו, תשמע, נכון, הוא הקדיש את הנכסים, יש עליהם שיעבוד, אז זה לא באמת הוקדש. אבל מה? בוא אני אתן לך מטבע, אבל צריך לשים לב. המטבע שהם נותנים לגזבר, מי שאמור בסוף לחסות את זה, זה הלווה, זה הבעל, זה לא האישה, זה לא המלווה או האישה. הם מלווים את זה כאילו עוד מטבע ללווה או לבעל, במקרה של הלווה או במקרה של כתובה. והם פודים את ההקדש הזה בדבר מועט, לא בהרבה כסף. על מנת ליתן לאישה בכתובתה ולבעל חוב את חובו. עכשיו, איך פודים? הקדיש 90 מנה. אומרת, הקדיש 90 מנה לבדק הבית. והיה חובו 100 מנה. הוא חייב 100 מנה למישהו. אז מוסיף הבעל חוב או האישה עוד דינר, כאילו עוד הלוואה ללווה או לבעל, ועם הדינר הזה הוא פודה את הנכסים האלו, על מנת ליתן לאישה כתובתה ולבעל חוב את חובו. זאת אומרת, במילים אחרות, הנכסים באמת לא הוקדשו, כי הרי הם משועבדים לאישה, הם משועבדים לבעל חוב. אבל מה, אתה לא יכול עכשיו ללכת לקחת מההקדש בלי לשלם שום דבר להקדש. תכף הגמרא תגיד למה. אז אתה נותן איזשהו מטבע להקדש וככה מוציא את הנכסים ממנו. הנה, נראה את הגמרא. שאלת הגמרא, מכיוון שהנכסים משועבדים לכתובה או לבעל חוב, למה לי למימר הפודה, למה הוא צריך באמת לשלם כסף לגזבר? זאת אומרת, הרי הנכסים האלה הם משועבדים אליי, מה זאת אומרת מישהו יקדיש אותם? שיקח את זה בלי לפדות. שהאישה תגבה את הכתובה שלה מהנכסים שבעלה הקדיש, בלי לפדות את הנכסים האלה, כי הם משועבדים הרי אליה. מה זאת אומרת שהבעל הקדיש את הנכסים? עונה הגמרא, נכון, באמת הנכסים האלה לא מוקדשים. אז למה באמת נותנים כסף להקדש, לגזבר של ההקדש? משום דרבי אבאו. ואמר רבי אבאו שלא יאמרו הקדש יוצא בלא פדיון, כדי שאנשים לא יראו, זה לא נראה טוב. אנשים באים לוקחים מההקדש חפצים ולא משלמים שום דבר בשביל לפדות. אז לא, אנשים לא קולטים כל כך שהחפצים האלה בכלל לא הוקדשו. יחשבו שלא, אפשר לקחת חפצים מההקדש ולא פדיון, כדי שאנשים לא יחשבו את זה, אז תן איזשהו סכום להקדש, ואז תיקח לעצמך את החפץ. אמרנו שהמשנה אמרה דוגמה, שבן אדם הקדיש 90 מנה, והוא חייב למישהו 100 מנה. אז מתניתין, דלא כרבן שמעון בן גמליאל, דתניא, רבן שמעון בן גמליאל אומר, אם היה חובו כנגד הקדשו, פודס. זאת אומרת, אם האדם חייב 100 מנה והקדיש 100 מנה, אז הבעל חוב לוקח את מה שהוא הקדיש. אבל, ואם לאו, שלמשל, בן אדם חייב 100 מנה והוא רק הקדיש 90 מנה, אינו פודה. ופה כתוב שכן אפשר לבדות את ה-90 מנה. למה באמת אינו פודה, לפי הדעה של רבן שמעון בן גמליאל, כשבן אדם הלך והלווה כסף לאיזה מישהו, הוא יודע כמה נכסים הבן אדם הזה יש לו. ואם אין לבן אדם הזה מספיק נכסים בשביל להחזיר את החוב, אז המלווה מלכתחילה לא מלווה לו על סמך אותם הנכסים. אז הנכסים לא לגמרי משתעבדים למלווה. ולכן אם המלווה הקדיש את הנכסים האלה, אז הלווה הקדיש את הנכסים האלה, זה שלקח את הכסף, הקדיש את הנכסים שמשועבדים למלווה, אז המלווה לא בנה על הנכסים האלה, אז זה לא ישתעבד לו כל כך. אז ההקדש כן חל עליהם. אבל אם באמת הוא הלווה כסף על סמך נכסים שיש ללווה, אז המלווה יכול לומר, תשמע, אני בניתי על הכסף, על הנכסים שלך. אתה עכשיו הקדשת אותם, אז אני יכול לגבות את זה בחזרה. זאת אומרת, במילים אחרות יש הבדל, האם כשהבן אדם שנותן את הכסף יודע שיש פה נכסים בשווי של כל הכסף שהוא נותן, ועל זה הוא בונה, ולכן זה באמת משתעבד אליו. ואם הלווה הלך והקדיש את זה, אז המלווה יכול ללכת לקחת את זה בחזרה. לבין אם ללווה בכלל לא היה מספיק נכסים בשביל להחזיר את החוב, אז אתה למה הלוות לו כסף? כי אתה שמחת על זה שהוא אדם ישר. אז זה לא שהנכסים לגמרי השתעבדו אליך, אלא לא השתעבד אליך כל כך. לכן סבר רבן שמעון בן גמליאל, שעכשיו אם הלווה הלך והקדיש את הנכסים, המלווה לא יכול ללכת להוציא את זה מההקדש. אבל, וחכמים לעומת זאת אומרים, חכמים חולקים, והם אומרים, שאפשר כן לפדות. שואלת הגמרא ורבנן עד כמה? כמה נכסים, אם בן אדם יש לו למשל הלוואה שהוא לקח $10,000 ויש לו נכסים בשווי $2,000, גם אז לפי רבנן הנכסים השתעבדו, הרי זה ברור שהמלווה לא בנה על $2,000 האלה. אומרת הגמרא, אמר רב הונא בר יהודה, אמר רב ששת עד פלגה. זאת אומרת, אם באמת הבן אדם מלווה 10,000 ויש נכסים 5,000, אז הוא באמת בנה קצת על הנכסים בשווי 5,000 והם כן משתעבדים אליו. אבל אם זה פחות מ-5,000, אז כבר המלווה לא בונה על זה, על השיעבוד הזה, ולא על סמך זה הוא הלווה את הכסף, והנכסים לא משתעבדים למלווה, ואם הלווה הקדיש אותם, המלווה לא יכול ללכת להוציא אותם מההקדש. עד כאן השיעור על דף כ"ג.